הפרשה שלנו אנחנו עוסקים בעקידה, עקידת יצחק, הניסיון העשירי, שיא הניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו. והניסיון הזה לא רק היה לשעתו אלא עומד לנו, מזכירים את זה יום יום. לא מכבר עברנו את ראש השנה, וראש השנה עיצומו של יום, זה הזיכרונות, תקיעת שופר ועקידת יצחק. ויש לכאורה שאלה, בעצם אברהם אבינו התנסה בציווי לעקוד את בנו, בסופו של דבר לא היה צריך להרוג אותו, לא היה צריך לעקוד אותו ולשחוט אותו, ובכל זאת אנחנו מזכירים את זה לדורי דורות. והנה במהלך ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל, עם ישראל אפילו בדורות האחרונים, ימי הביניים, חורבן הבית, מאז ומעולם יהודים מסרו נפשם על קדושת השם בפועל. אנחנו לפעמים מזכירים בקינות תשעה באב, בגזרות של מסעי הצלב, משפחות שלמות, אנשים שחטו את ילדיהם. ובכל זאת לפעמים מזכירים את זה כזכות, ודאי זכות גדולה, אבל מה הרעש כביכול הגדול מעקדת יצחק, כאשר היו עוד עקדות הרבה יותר גדולות מאלה במהלך הדורות? פעם כבר דיברנו תשובה, והיא ודאי תשובה בסיסית ונכונה, שעיקר הניסיון של אברהם אבינו לא היה עצם העקידה ולהיפרד מיצחק עם כל הדבר שכרוך בזה, בן שנולד לו, בן יחיד למאה שנה. גם אברהם אבינו יודע שאם הוא לא יעקוד את בנו, הקדוש ברוך הוא ציווה, יש דרכים לקדוש ברוך הוא ברצונו להמית ולהחיות. אלא עיקר הניסיון של אברהם אבינו היה ניסיון רוחני. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע, אז איך זה מסתדר? אברהם אבינו גם מצד אהבת השם שבו צריך לחשוש לעקידה. הרי מי ימשיך את דרך השם, את דרכו של אברהם אבינו, לגלות את השם בעולם? הקדוש אברהם אבינו אומר כל כך, מי ימשיך את כל המפעל הזה? עוד אפשר להוסיף, אברהם אבינו דיבר בעולם על עבודת השם נגד עבודת האלילים. זה עיקר עבודתו, לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא והאלילים בשמיים וארץ, ודרך האלילים, עובדי האלילים, היה להקריב למולך גם את בניהם ובנותיהם. זה היה עבודה זרה של אנשי כנען, ובוודאי אברהם אבינו דיבר נגד זה, אמר מה אתם, מה איתכם, וכי זה עבודת השם. עבודת השם זה רחמים וחסד והכנסת אורחים ולשחוט. והנה אברהם אבינו הולך והוא מצטווה כאן בדבר שהוא נגדו דיבר כל השנים. זה ניסיון לאברהם אבינו עוד הרבה יותר גדול, להקריב את כל האידיאולוגיה, את כל דרך השם שהוא הורה בעולם, את זה למסור בגלל ציווי השם. זה אולי הניסיון הגדול ביותר. אני רוצה להוסיף עוד דבר. בעקבות גמרא בגיטין בדף נ"ז עמוד ב, אומרת שם הגמרא סיפור המפורסם של חנה ושבעת בניה. כאן הגמרא לא קוראת לחנה, אומרת הגמרא זאת אישה ושבעה בניה, ואיך מביאים את הראשון והקיסר אומר לו תעבוד עבודה זרה, והוא אומר אנוכי השם אלוקיך, הרגו אותו. הוציאו את השני, אומרים לו תעבוד לעבודת כוכבים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוציאו וקטלו אותו. אמרו לשלישי, תעבוד עבודת כוכבים, אמר זובח לאלוהים יוחרם, הרגו אותו. ככה הרביעי, לא תשתחווה לאל אחר, הורגים אותו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. חמישי, את השישי הביאו את השביעי, ואז הוא אומר את השם אמרת היום, והקיסר מנסה, אומר לו נו נו, אולי בכל זאת אתה, והוא לא הסכים, ילד קטן היה. באה אמא ואמרה לו, כל הבנים שם, בני, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה אקדת מזבח אחד ואני אקדתי שבעה מזבחות. במקום אחר כתוב, אתה עשית במחשבה ואני במעשה. אז מה התכוונה האישה הזאת? להגיד לאברהם אבינו, אני יותר גדולה ממך? מה היא כיוונה בזה? ברור שלא זה, היא לא הולכת להתחשבן פה עם אברהם אבינו, אלא היא אומרת לאברהם אבינו את הכוח הזה, את הכוח לדורי דורות להיהרג על קידוש השם, את הכוח הזה קיבלתי ממך. בעקידה אברהם אבינו השריש בנו את היכולת למסור עצמנו על קידוש השם. אז אין עכשיו שאלה מה קרה במהלך הדורות, כי כל מה שקרה במהלך הדורות זה אותו טבע שהשריש בנו אברהם אבינו, את התכונה הזאת של מסירות הנפש. אני רוצה להגיד אולי בעקבות, אנחנו חיים בדור, לצערנו הרב, אנשים יכולים לשאול, בסדר, רואים גם באומות העולם נהרגים, חמאסניקים עם אח שמם, חיזבאללה עם אח שמם, כל מיני אנשים שמתאבדים, כן, בגלל האמונה שלהם. נו, אז מה מיוחד אצלנו? יש הבדל יסודי. מה ההבדלים? אני מדבר כאן על נקודה אחת בסיסי. שם כשהם נהרגים, הם נהרגים כי מבטיחים להם חיים טובים, חיים טובים שם, תהילת עולם, כל מיני דמיונות ארציים ביותר, כן? אז הם אומרים, מסתכלים איפה הם חיים במחנה הפליטים שלהם ומה מובטח להם שם. הם לא יודעים שכשיגיעו לשם יתברר להם שעבדו עליהם, אבל בסדר, בינתיים אמרו להם שם יש את זה. אז זה לא שהם היו מוכנים לוותר על משהו, לא, הם אומרים יש לי משהו יותר טוב. כשעם ישראל מוסר נפשו, זה לא בחשבון אני ארוויח, אלא יש ציווי, ואני אוסיף לזה עוד יותר מזה. כשבן אדם רוצה, ולא משנה למה הוא רוצה, הוא רוצה בגלל שהסבירו לו שזה טוב, והוא רוצה בגלל שיש לו הבטחות, הוא רוצה בגלל שנמאס לו מהחיים, הוא רוצה בשביל לזכות בתהילת עולם, אז זה אנחנו לא מדברים. הרי זה בדיוק היה הקידה הפך. כל דבר אצל אברהם אבינו היה צריך לזרוק לו. זה לא, כי זה לא הדרך של עבודת השם. זה לא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, כי יצחק יקרא לך זרע. זה לא, כי התורה היא תורת חיים ויש לנו וחי בהם. ואף על פי כן, כשהכל אומר לא ולא ולא ולא, ואני, הכל אצלי זועק כנגד הדבר הזה, ואף על פי כן אני אומר, אבל יש ציווי השם שאומר לי לעשות, זאת נקודה של קידוש השם. זה העקידה. העקידה לא הייתה לאברהם אבינו ניסיון אם זה היה קל לו, אם הוא היה רוצה לעשות את זה, אם הוא היה מבין את זה. וגם לדורות, ההבדל הבסיסי הוא מי שהולך ומזלזל בחיים שלו, הוא מוכן להיהרג, שיהיה בגלל מה שיהיה, אבל הוא רוצה את זה. לא על זה אנחנו מדברים בכלל. אנחנו מדברים על מי שהכל אומר אצלו לא ולא, אני רוצה לחיות כי יש לי מה לעשות בחיים, אני רוצה לחיות כי וחי בהם, אני רוצה לחיות על קידוש השם. ואף על פי כן אני מרגיש שכאן הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, זאת מסירות נפש של העקידה. אבל אברהם אבינו לא נתן לנו את זה רק למות. אברהם אבינו השריש בנו את היכולת לקדש שם שמיים גם בחיים, ולפעמים הרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם מלמות על קידוש השם. אבל אברהם אבינו נתן לנו גם את היכולת לחיות על קידוש השם. תכף נבהיר מה הנקודה. לחיות על קידוש השם זאת משימה שהיא לפעמים קשה יותר מלמות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה רגע אחד. אגב, אני אזכר בסיפור, מספרים, פעם הייתה אספה של איזה רבנים בעיירה, היה צריך לבנות משהו, איזשהו מקווה או משהו שהיה צריך הוצאה כספית גדולה, וסיפרו שם שזה דבר גדול, שאחד מהרבס או מישהו אמר שהוא מוכן למסור חצי מעולם הבא שלו למי שיבנה את המקווה או יבנה את הבית כנסת או שיעסוק במצווה הזאת. אז היה שם שיר אחד שמאוד מאוד התלהב ואמר, כן, גם אני מוכן למסור חצי מהעולם הבא שלי בשביל הזכות הזאת. עמד שם בצד הסבא מנוברדוק, היה כזה חריף, אומר, רגע רב יהודי, חצי מהעולם הזה שלך אתה גם מוכן לתת בשביל המקווה? קודם נראה שאתה מוכן לתת חצי מהעולם הזה שלך, מהכסף שלך, בשביל בניית המקווה, אחרי זה דבר על חצי מהעולם הבא. לוותר כאן, כן, גם משימה לא קלה, אבל גם את זה החדיר בנו אברהם אבינו. ראיתי במשך חוכמה, צטט אותו בהמשך לגבי עוד דבר, אבל המשך חוכמה אומר, יש כלל בין ישראל לאומות העולם, בישראל מחשבה טובה מצטרפת למעשה, אצל אומות העולם מחשבה טובה לא מצטרפת למעשה. למה? אז אומר המשך חוכמה שהדבר הזה קיבלנו בעקידה. הוא אומר, אך הביור כי במסרו יצחק את נפשו על קידוש שמו יתברך, מאז ועלה הוקבע לטבע קיים באומה הישראלית להימשך אחר רצון ההשגחה מעומק הלב ולמסור נפשם ורוחם ומעודם על קידוש שמו יתברך כאשר עשו אבותינו באלף החמישי ובשישי, עד כי כעת יוקשה על נפש הישראלי. מה זה ניסיון? וזה גם הרמב״ם המפורסם, שגט שקופים בן אדם, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כי מתגלה הרצון הפנימי. את הדבר הזה קיבלנו מאברהם אבינו. סיפור העקידה יותר ממשהו מסירות נפש למות, זה מסירות נפש לחיות. הרמב״ם המפורסם בהלכות יסודי התורה פרק ה', אותו פרק שעוסק בחיוב של האדם למסור עצמו על קידוש השם, על ג' עבירות, שעת השמד, מסיים הרמב״ם שיש קידוש השם של האדם בחיים, וזה, ציטטנו אותו כמה פעמים, אבל צריך לחזור ולחזור ולחזור עליו. אומר הרמב״ם, פרק ה' מיסודי התורה, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, הוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם. אבל אם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות, דעתו מעורבת עמהם ומקבלה מסבר פנים יפות, נעלב מהם ואינו עולבה, מכבד להם אפילו למקילים, נושא ונותן באמונה, עד שימצאו הכל, עושה בכל מעשה לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשה, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי את הישראל אשר בך את פער. קידוש השם, לא צריך למות על קידוש השם, אפשר לחיות על קידוש השם. אבל יש אנשים שטועים וחושבים בעקבות הרמב״ם הזה שמה זה קידוש השם, והטעות הזאת נפוצה מאוד, אני מדבר על זה הרבה פעמים עם תלמידים לפני שהם יוצאים, הולכים לצבא. יש אנשים שחושבים בעקבות הרמב״ם שקידוש השם זה תמיד שיגידו לנו שאנחנו נחמדים ויפים וטובים. ועד אם חילונים אומרים לנו שאנחנו נחמדים וטובים ויפים, זה קידוש השם. והנה זה רמב״ם. התשובה היא צריך להבין באמת מה הרמב״ם. אם בן אדם בא ואומר, אני בשביל שיגידו, לא יגידו עלינו שאנחנו סתם כאלה, כן, לימחים, ואנחנו חניוקים, ואנחנו כל מיני שמות, כן, פרומים, וכל מיני דברים, בואו נראה להם שגם אנחנו מבינים. נלך איתם גם כן לתיאטרון, לקולנוע, נספר, הם מספרים בדיחה של ניבול פה, גם אנחנו נספר בדיחה של ניבול פה, שיראו שגם אנחנו בעניינים. לא אנחנו, יש כאלה מאה שערים כאלה שהם לא זה, אבל אנחנו בעניינים. מה אתם מדברים, גם אנחנו מדברים. תשובה היא הפך גמור. יש גמרא בברכות בדווקא, סיפור מדהים. אני לא לוקח את הסיפור הזה כהוראת מעשה, אלא להוציא ממנו את הדוגמה. הגמרא בברכות אומרת, שאל אחד הרבנים את מה ישנה דורות ראשונים היה נעשים להם ניסים, ולמה לנו לא נעשים ניסים. דורות ראשונים זה דורו של רב יהודה. אז הוא אמר, דורות ראשונים מסרו עצמם על קידוש השם, אנחנו לא מוסרים עצמנו על קידוש השם. מה הדוגמה שדורות ראשונים מסרו נפשם על קידוש השם? יש שם סיפור שהוא נראה מוזר, ותכף אני אסביר לכם איך שצריך להבין אותו. היה שם סיפור שרב יהודה הלך ברחוב וראה אישה לבושה בגד לא צנוע, בגד אדום, ובגד אדום זה היה בגד פריצות. אז הוא הלך וקרא לה את הבגד הזה. התברר שהיא קוטי, וכנסו את רב יהודה ב-400 זוז. ואף על פי כן הוא אמר, בסדר, מתון מתון 400 זוז השוויה. זאת הדוגמה שהגמרא מביאה על ראשונים שמסרו נפשם על קידוש השם. אני אומר, ברור, לפני שהכל, שום בחור ושום אדם ושום רב אצלנו אסור שיעשה דבר כזה. לא היה מתאים לדור הזה. אבל אני שואל, גם בדור הזה, זה היה משתלב עם פלוני שלמד תורה, ראו מה נעים מעשיו, כמה הוא נחמד, כמה הוא יפה. אומרים, משוגע, קנאי, אתה לא רוצה, תלך הצידה, מה אתה הולך וקורא, מה אתה משתולב? זה דוגמה על קידוש השם? התשובה היא, אנחנו לא הבנו את הרמב״ם. למה זה קידוש השם? סתם שיגידו עליך נחמד, יפה, חמוד, גם אתה משלנו. לא, מה זה קידוש השם? איך זה משתלב עם קידוש השם של מי שמוסר עצמו? אלא קידוש השם זה שאדם מבטל את עצמו ואת רצונותיו. הכל אומר לו לא, אבל הוא אומר, מה אני יכול לעשות? זה כרגע קדוש ברוך הוא דורש ממני. רב יהודה הבין שזה מה שקדוש ברוך הוא דורש ממנו. הוא לא רצה לעשות את זה, אבל הוא הבין שהוא צריך למסור עצמו, ללכת נגד טבעו ולעשות, זה קידוש השם. כי אני אומר, מה זה משנה הרצונות שלי? גם החיים שלי זה לא משנה, יש משהו מעבר לזה, רצונו של השם, ואני מבטל את רצוני. הגר"א כאן אומר, אחרי העקדה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. והרבה שואלים, מה זה אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה? מה, עד עכשיו לא ידעו? אומר הגר"א דבר מדהים, אם אדם עובד את השם בגלל שזה מסתדר לו על פי תכונתו הטבעית, זה עדיין לא מגלה שהוא אוהב את השם. אם אדם עובד את השם בשתי תכונות נוגדות, הפוכות זו מזו, בזה מתגלה שהוא יראה אלוקים ועובד את השם. כי עד עכשיו היינו יכולים להגיד, אתה עושה את זה כי זה הטבע שלך, לזה אתה רגיל. אומר הגר"א, אין השלמות ניכר באדם אלא כשיש לו שתי מידות הפוכות. דהיינו, מידת הרחמים ומידת אכזריות. לפי שכשאדם נוהג במידה אחת, אינו מוכרח לומר שהוא צדיק, אלא יאמר, שכך הוא טבעו. אבל כשיש לו שתי מידות הפוכות כגון רחמניות ואכזריות, אז מוכרח שהוא צדיק. וזה שכתוב בעקידה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. והקשה, מה לשון אתה ידעתי, והלא היה צדיק גם מקודם לכן? אבל לפי מה שכתבנו אתי שפיר, לפי שקודם לכן לא היה אלא רחמן מאוד, שהיה מכניס אורחים וגומל חסדים. אבל המידה של אכזריות עדיין לא היה ניכר בו. מה פירוש? אברהם אבינו לא גילה לפני השם שבשביל ריבונו של עולם הוא מוכן להיות אפילו אכזרי. זה לא התגלה. הוא גילה בצורה מפליגה איך שבשביל עבודת השם הוא מוכן להיות רחמן גדול. אבל אולי זה בגלל שזה משתלב עם הטבע. בוא נראה שאתה מוכן לעבוד את השם גם נגד טבעך. היו אומרים שאברהם איננו צדיק גמור, אבל בעקדה שעשה מידת אכזריות גם כן, אתה נשלם וניכר שהוא צדיק גמור. כשאנחנו עובדים את השם בגלל שזה מסתדר לנו על פי תכונותינו, אין כאן אלמנט של קידוש השם. עוד לא יודעים. קידוש השם זה כשזה נוגד. הכל אומר לנו לא, לא רוצה, זה לא מתאים לי, זה לא מסתדר לי. ואף על פי כן אומרים לך, אבל זה ריבונו של עולם אומר לך. זה קידוש השם. רבותיי, כמה זה הפוך מהדור שלנו, מהדור של המחנכים. אני שייך לדור של המחנכים שצריך להתמודד עם האווירה שלא הכרנו את זה כשאנחנו היינו נערים. היו לנו בעיות אחרות, כל דור ודור יש את הבעיות, אבל הסגנון הזה, זה קשה לי, אני לא מתחבר לזה. אני רוצה לעשות את הדברים שאני זורם עם זה, שזה הולך לי, שאני משתלב, שאני מרגיש עם זה שלם. עם זה אני אעשה טוב מאוד, כן? תפילת שחרית לא כל כך מסתדר לי, זה לא זורם לי, זה בשעות לא מתאימות. מנחה, איכשהו זה כבר, לזה אני מתחבר. ערבית בכלל אני כבר עירני לגמרי, כן? או המצוות האלה של שמחה, זה משתלב לי, או משתלב לי בזמנים מסוימים. אבל מה אתה דורש ממני לעשות? זה לא מתאים לי. עם המצוות שלא מתאימות לי, את זה אני לא עושה. ויש אנשים שחושבים שהם עובדי השם. וכמה זה הפוך מהדבר שאנחנו אומרים. עד שאתה לא עושה נגד טבעך, בכלל לא מתברר שאתה עובד השם. אתה עובד את עצמך, או משלב את זה עם עבודת השם. בוא ותראה שהכל זועק אצלך לא. ורבותיי, יום יום יש לנו את זה. לא קל, ודאי כל אחד לפי הדרגה שלו, לא קל ללמוד. הכל זועק לו, אני רוצה לצאת עכשיו. לא רוצה עכשיו לשבור את הראש עם התוספות, כבר הספיק לי הגמרא. לא, גמרנו. אל תוסיף לי פה קושיה. גמרנו. גמרא בקיאות מסתדר לי מצוין. עיון, לא מתחבר לזה. תן לי את הדברים שמדברים אליי. טוב, יותר טוב מלעשות דברים אחרים, לעשות בדברים שאתה מתחבר אליהם. אבל אל תחשוב שגילית איזושהי נקודה של עבודת השם. העקידה הייתה אצל אברהם אבינו מהסיבות הרוחניות. הכל אומר לו לא. זה לא, זה נגד הדרך של עבודת השם, זה נגד מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זה נגד התכונה שלו. אבל ציווי השם, זה מה שהשם מצווה אותי. כשאנחנו עובדים את השם, כשזה מסתדר לנו, לא קיבלנו את הנקודה שהעקידה. אגב, באמת, אם יהודי שמח בשמחת תורה, או שמח בפורים, כי זה מסתדר לו, זה לא עבודת השם. עבודת השם זה גם, והיו בהיסטוריה של עם ישראל אנשים, קשה לסלוח. שמחה זאת עבודה. אני אכנס אליה, אני משקיע בזה. לא לדבר אפילו על אלה שבדיוק הפוך. מכיר גם טיפוסים, איך שמגיע שמחת תורה, נכנסים לעצבות אדירה. היום הכי שמח שהיה זה תשעה באב. תשעה באב פתאום מצבי רוח וזה, כן? זה הקיצוניים, שמשום מה, כשעבודת השם דורשת עבודה, בדיוק תפסיד את ההפוך. לא נדבר. אבל אני אומר, עיקר ניסיון העקידה של החיים זה כאשר אנחנו, הכל אומר לנו לא, הכל אצלנו זועק נגד, ובכל זאת אנחנו עושים. אחר כך זוכים שזה גם נהפך לרצון העמוק והפנימי שלהם. אבל זאת נקודת זאת הנקודה הפנימית של העקידה. אני רק אסיים עם דבר שגם ראיתי במשך חוכמה, שמשתלב עם מה שראינו עכשיו באגרה. המשך חוכמה אומר שהובטח לאברהם אבינו בעקבות העקידה, וירש זרחה, יען אשר עשית את הדבר הזה, וירש זרחה את שער שונאיו, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. תראו איך המשך חוכמה אומר את הסמיכות הזאת. הוא מדבר על זה שבעקידה כביכול אברהם אבינו היה צריך להוציא לפועל את נקודת האכזריות. הוא אומר ככה, הנה האכזריות היא מידה נשחתה והיא מחלה מדבקת, כי אם יעשה אדם זה פעם אחת, יקנה בו מידה פחותה הזאת, ויהיה כחיה טרף להשחית ולחבל גם לבלי תועלת. והפליגו בזה עד כי השובר כלים בחמתו, אמרו בשבת, כי הוא עובד עבודה זרה. ואף אם עושה אדם דין ומשפט במקום המראי, אבל אין דרך בני אדם להתברך בו. מידת האכזריות זה דבר שצריך לברוח ממנו, כי אתה הולך ומתחיל עם זה, אתה הולך ומתדרדר. לכן לא שייך להגיד שגם אם אתה עושה את זה, כי לפעמים צריך לעשות, להטיל אימה, הגמרא מדברת על רב שמטיל אימה, אבא על בניו לפעמים צריך לעשות את זה, אבל זה לא מידה שאפשר להתברך. אמנם עכשיו שאברהם משתמש במידת האכזריות לשחוט בו את בנו יחידו הנולד לו לזקנותו, אשר הוא נגד הטבע, ולא כיוון רק לקיים רצון השם יתברך ולפרסם אלוקותו, לכן מעתה יירה זרחה את שער שונאיו, שמעתה נתונים העמים הנשחתים הם השבע האומות שבארץ ישראל, שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, ואסור לחמול אף על עונק ועונק, שזה צריך אכזריות לכאורה. ובכל זאת אני יודע כי יתברכו בזרחה. עד עכשיו היה פחד לתת לכם לכבוש את ארץ ישראל, כי לכבוש את ארץ ישראל צריך להילחם בשבעה אומות. שבעה אומות, יש סכנה שתקנו בכם את מידת האכזריות. אבל כיוון שאברהם אבינו גילה שהרחמן משתמש במידת האכזריות, אבל הוא עושה את זה רק שזה חלק מעבודת השם, אז עכשיו אפשר לתת לכם לכבוש את ארץ ישראל והתברכו בזרחה, שלא יכוונו באכזריות רק לקיים מצוות השם יתברך כמו שעשה יהושע, ולא שיקנה בהם מידת האכזריות והבן. הנקודה בו היא מאוד מאוד נקודה בסיסית. יש לנו מצוות או מצבים שבהם אנחנו נראים בעצם שאנחנו עושים את המידה הנוגדת את האופי שלנו, את הטבע שלנו. והנה מתברר שדווקא כשאנחנו הולכים ומקיימים את המצוות האלה באופן הזה, אז אנחנו מקבלים איזושהי נקודה של עקידה, וזה זכות גדולה שעומדת לנו. אז רבותיי, במקום לברוח ולהתחמק מסוגי מצוות ומטלות ועבודת השם שהן קשות לנו והולכות לנו בקושי, ולחפש את הדברים שאנחנו מתחברים והזורמים, עד רבה, לכו ותחפשו את אותן מצוות שזה הולך בקושי. כן? כי אם זה הולך בקושי, זאת נקודת עבודת השם הגדולה והחשובה שלנו, ושם אנחנו יכולים, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ.